זית שמן ודבש, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.
אנחנו עסוקים בשבועות האחרונים במשניות פרקי אבות ובחיבור שלהם לפרשיות השבוע שלנו. בשבוע שעבר עסקנו במשנת פרק חמישי שעוסק במספרים. עסקנו במשניות של הארבעה ארבעה. דיברנו על דרך האמצע של הרמב״ם, ומתוך דרך האמצע הזאת ניסינו להבין את חטאו ועונשו של משה רבינו בפרשת מי מריבה על פי הרמב״ם. זו הייתה הסוגיה שאליה נכנסנו מהפרק הזה. פעם אני מבקש לעסוק בחלק הראשון של הפרק החמישי, שהוא כולו, כמעט כולו, משניות, משניות של מספרים. והחלק הראשון של המספרים זה עשרה, עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, עשרה ניסים שנעשו לאבותינו על הים, במדבר. אחר כך מופיעים שבעה, שבעה דברים בחכם, היפוכיהם בגולם. אחרי זה ארבעה, ארבעה. בין עשרת, עשרת הדברים, שאינני נכנס עכשיו לתוכנם, יש משנה אחת שמחייבת המון הבנה מעצם עניינה, והיא המשנה שלפנינו במקור הראשון, ואני מזכיר אותה בגלל המשך פרשת מי מריבה, פרשה שעסקנו בה הרבה פעמים, והפעם אני מבקש לעסוק בפרשה הזאת מהאספקט שנדמה לי שלא עוסקים בו כמעט בכלל. יחד עוד לא עסקנו בו. לא חטאו של משה, לא עונשו של משה, אלא מה בדיוק רוצים בני ישראל. בכלל לא עניינו של משה בכל הפרשה. לא מדוע הוא עיקה בסלע, ולא מה הוא לא ראה נכון, ולא מדוע הוא נענש על זה שלא לבוא לארץ ישראל. כל זה הרחבנו בפעמים אחרות. אבל לפני שאני נכנס לפרשה הזאת, אני רוצה ללמוד ביחד את המשנה הקצרה הזאת. עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, שנאמר, וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי. לא נכנס למושג הקשה מאוד להבנה, ניסיונות שמנסים את הקדוש ברוך הוא. אני מבין שאפשר לנסות מישהו, שיש אפשרות שיעמוד בניסיון, יש אפשרות שלא יעמוד בניסיון. אבל איך מנסים את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מדבר תמיד על ניסיונות שמנסים אותו. ניסיתם אותי במסע ובמריבה, וינסו אותי זה עשר פעמים. זה מחייב הרבה מאוד הבנה. מה פירוש המושג ניסיון? אם יש ניסיון שמנסים את הקדוש ברוך הוא, משמע שכנראה לא הבנו את המושג ניסיון רגיל. כי סימן שאפשר לנסות מי שאני בכלל לא בוחן אותו אם הוא יעמוד בניסיון או לא. כנראה שצריך להבין אחרת לגמרי את מושג הניסיון. וכשנבין אחרת את הניסיון, אולי נבין אחרת את הנס. את זה אני משאיר פתוח. אין לנו מה לעשות גם בהמשך. אבל הפעם אני מבקש ללמוד במשנה רק את מה שלא כתוב בה. המשנה לא חידשה כלום. זה רק בא ברצף של משניות. בתורה כבר כתוב, וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי. מה שהמשנה כן חידשה, הוא מה איננו נחשב ניסיון בין הניסיונות. כלומר, כשהמשנה אמרה שהפסוק וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי, הוא מספר הניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, ואני מקבל כהנחת עבודה את המושג ניסיונות, כי זה כתוב בתורה. תני להיכנס אליו הפעם. המשנה עשתה יותר ממה שכתוב בפסוק. כי הפסוק הזה נאמר בחטא המרגלים. חטא המרגלים נעשה בתחילת דור המדבר. אחר כך ישנם עוד 38 או 39 שנה במדבר. יום לשנה, יום לשנה, עם ישראל מתעכב 40 שנה במדבר מאז החטא. עד חטא המרגלים אומרת התורה, ניסיתם אותי 10 פעמים. אבל המשמעות האמיתית הפשוטה של המשנה היא שזה סוף הניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. איך שאני לא אקרא מהם עשרת הניסיונות, ברור שהעשירי נמצא איפה? בפסוק הזה של וינסו אותי זה 10 פעמים. וזה חטא המרגלים. זה שופך אור או יוצר קצת תמונה יותר מובהרת על דבר מאוד גדול. כשאנחנו מדברים על הניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, אנחנו מסיימים את זה בתחילת התקופה. הרב מברטנורה, ואני לא אכנס בכלל במקור 2, מונה מהם הניסיונות. דווקא במשנה הזו זה פחות קשה מבמקומות אחרים, כי כבר הגמרא מונה את הניסיונות. יש בזה פרשנויות כאלה אחרות, אבל מוסכם לחלוטין שהניסיונות מסתיימים במרגלים. זה ברור. ומה שאני מבקש הפעם לבדוק הוא רק דבר אחד. אני מקבל שהניסיונות הגדולים שעסקנו בהם בפרשות הקודמות אינם ניסיונות שניסו אבותינו ככלל ישראל את הקדוש ברוך הוא. כך אני מוכן לקבל לגבי קורח ועדתו למשל. ודאי לגבי מרים שמדברת במשה. ודאי לגבי ניסיונות שמנסים קבוצה מסוימת, בודד, בודדים, אפילו קבוצה גדולה, אבל לא כלל ישראל את הקדוש ברוך הוא. אבל ניסיון אחד הייתי מצפה שכן ייכנס לתוך המספר הזה. והוא הניסיון של עם ישראל במי מריבה. הרי שם כל כלל ישראל מגיע וחוזר בעצם על ביטויים שנאמרו בפעמים קודמות, ואז הם כן נקראו ניסיונות. למשל, הניסיון הראשון שכולם מסכימים שהוא ניסיון שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, הוא על הים. לפני שעברו את הים, כשאמרו, המבלי אין כברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו? כמעט את אותה מילים הם אומרים 40 שנה אחר כך במי מריבה. נחזור רגע לפסוקים במקור בחודש הראשון, וישב העם בקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם. קודם כל מדובר בכל העדה, נכון? כל העם נמצא פה, לא בודדים. ולא היה מים לאמור ולו גוונו בגבה אחינו לפני השם. אמרו המבלי אין כברים במצרים לקחתנו למות. המשנה, בשונה מהמשניות שלמדנו השנה, היא לא מה כתוב. הפסוקים האלה מדברים על דור של המדבר. מולו, והנה מואב ובלק, מדברים פה עם הכניסה. איך פתח? כי מתי מדבר קלו. כל מי שנענשו, שזה לא נקרא בתוך הניסיונות של דור המדבר. הוא מדבר על גדולתו של הדור הזה שעומד לפתח. וכדי להסביר, הדור הזה אמרו חז"ל, שקטנה שבהם ראתה זוכרים על ים סוף, לפני 40 שנה, משאירה אותו כדור המדבר. המבלי אין כברים, למות במדבר. ואגב, שנכנסים לדברי המדבר הזה, למות שם אנחנו ועירינו. להביא אותנו אל המקום הרע הזה, מון ומים עין לשתות. קודם כל, הוויתם את קהל השם, לקהל השם, ארץ ישראל. ממצרים, הביטוי הוא משונה, הוא יחידאי. צריך להאר כך, כתוב לא רק למה הוויתם אותנו, זו כפילות ברורה. לא למה הוויתם, להביא אותנו. יהודים נמצאים 40 שנה בעיר, במדבר לא גדלים חדשה. זה מה? זו לא טענה שנשמעת רצית. טענתם איפה הבשר? תטענו נפשי מים. מקובל. אבל אני לא מבין מה אתם מדברים לכם. למה לא דיברתם על זה 40? השאלה בקיצור מוחלט. הם במדבר הגדול וסבלו בלי שום תרעומת. עד בועם אל ארץ נושבת, ולמה זה התרעמו אתה? אז מה הם שואלים עכשיו אחרי 40 שנה במדבר? למה במדבר אין תאנים ורימונים? מה פשט כתוב פה? והשנייה, שלישית, השנייה היא עניינית. מה כל הדברים יש פה? בוא נסלעת המינים. והם מדברים על שבעה, רק שאות עינה וגפן ורימון. הזרעים וסעורה וגפן ותעינה, זה התמינים כל כך יפה. למה אתם לא גומרים עם הזה? אני לא מבין בכלל מה אתם אומרים. ובשאלה על רק לבעיה לשונית, מה הם אומרים? אבל אז מה הטענה? אז ודאי שאתם יודעים שאם החלקית הזאת ודאי מחייבת הבנה. אומר המשך חוכמה, הערה פרשנית, תרם עינה וגפן ורימון, לא זכר זית שמן ודבש. למה לא זכר? שטעמו כאלה הטעמים שיש במן. נו, אז לזה הם לא מתגפרים להם כבר 40 שנה והם עוד לא ראו אותו אף פעם. לכן לא זכרו זאת ומשהו. זה באמת פשוט ונפלא. הגש שלהם למינים שיש פה. 100%. אבל הבנתי. המשך הורמה ענה תשובה. ברור. עכשיו לנעלם הבא במשוואה. שישנן שתי קבוצות. זה קבוצה שרת פעם נוספת. וגפן ותעינה ורימון. החלוקה הזאת עוד בלי שניכנס אליה בכי שתי הקבוצות האלה. בארץ השנייה חותרת ומזונות. ותעינה ורימון. עכשיו תשימו לב, גם כשאומנו דבש. או ערך לקבוצה הראשונה, אבל זה היא תמצבא ממשהו. יש ישראל בשנת ה-40 למדבר, במכוון, ממש ביניהם. אגב שאלה, אבל לא את הזית, כך משה רבי, ויוכל תנובות צדאי, יניקהו מאפס תנאים, מוציאת בני יגיעו לארץ, יוציאו מהסלע לא מים, אבל על הסלע מזכירים הכל חוץ מהשמן והדבש. מה שאת זה טעמו במן, שצריך להכניס כדי להבין את הכל. אז מה, נו? נכון, טעמו את זה במן. שזית, שמן ודבש יש שם, היה להם את זה כבר במן. מהשאלה שהיא באמת, אני חושב, הקשה ביותר. זה הוא לא ניסיון, כך אמרנו במשנה הראשונה. לומדנו את המקרא, היינו סבורים שוינסו אותי זה 10 פרח, יכול להיות שניסו. שמנסים אבותינו את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא מבינים למה. ואין מים לעדה לשתות, ואתם מבקשים לי, מה אתם מכניסים פה? מאיר הנציב, בעל העמק דבנו אותה במקור 4, בהנהגה נפלאה ש... ראוי לדעת שבשנה משתנה בהלכים במדבר הזה שני שלבים, מהלך ניסי מוחלט שחיים איתו כל במדבר. יותר מפעם ניסים הקשה כל כך במן. כמה טוב לקום בבמי? בעולם שכולו נפרי לגמרי להשליך יאהבך על השם אלוקיך. אני שואל לשון בלילה בלי שום דבר במקרב. זה לא אנושי שהיא לא תהיה גלות למערכת ניסית מחשל בידיעה של השלך נס לארץ. שם הדברים הם מאוד מאוד מעשיים. שם יהיה הרבה עוד. שם ירום לבבך חלילה ותשמע קדוש ברוך. הוא קשה להבין את זה לפעמים. ישראל נובעות טבעי. בפרשה שלנו הם כבר אומרים את זה מטה בלכת. אבל עוד 40 שנה לפניכם. הוא הוציא אתכם ממצרים. הוא קרא את הים. אתם שלחתם גם מרגלים לעשות מסע הכנה לראות איך הים יקרה? לחיות מציאותית. אבל כשמקבלים אותו לא יכולים, עומדים מרחוק. די, אי אפשרים לו זה בשבילך. זו ההנהגה הניסית של המשתנה לגמרי. ישראל, ההנהגה משתנה. כשאני ראוי לזה שיש בצורת ויש שלג, איך אנחנו קוראים בפרשה שקראנו, שעם ישראל אומר נפשנו קצה בדרנו בשנה שעברה נדמה לי, וישלח מופיע תמיד בתורה, וישלח זה כמו שנוח אומר לעם ישראל, רבותיי, 100% אתם רוצים טבע? בבקשה, נפתח את הקופסה ש... טבע במדבר, זה נחשים, מקרבים, שרפים. שנחושת וחי. עכשיו נקרא את זה בנתיב. אתה היו עומדים לי, אנחנו רואים את השינוי במילה, לא תחת הנס כך. אני לא רואה. אני מסביר שהיום ומחר לא, והיום. אנחנו נצטרך עוד מעט להבין את זה, זה עיקר הנקודה שאני רוצה להיכנס את זה. אם קורח רבינו ויגיד, רבותיי, עם ישראל, אתם מבינים מה אחד שישים פה את המטה שלו? הארץ פותחת את פיה. מקושתי. זו בעיה לאומית. זו הנה נופל האסון. הנה קורה משהו. המשגיח דגל על גובה. הכל נראה בגובה שלו. מאוד ברור. מאוד ברור. לא איך בדרכו של הקדוש ברוך. ארץ ישראל. משה רבינו לא יוכל להגיד בארץ ישראל בוקר ובוקר ויודע, אז העסק יהיה קשה הרבה יותר. והנה אנחנו באמצע של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, של דרך לשכנע לגמרי. עוד רגע נגיע לגמור שנייה את הנתיב. הממוצע הוא כמו עומת החלב. סליחה. ומכל מקום לעת הצורך מנקטו. קשה להחליף סדר החיים בפעם אחת. איך להפרישה מן הנקו בעת יהיה ההשגחה לאנוש אותך משה אשר בבקשה תסביר הנציב. זה כבר לא ההנהגה המדחל משה את פני השם אלוקיו. עכשיו האחריות עוברת אלינו. הרי מה קרה פיזית? אתם מגיעים לקדש. זה קדש במדבר צין. לא חשוב עכשיו. אבל לא מספיק. המעיין שיש בקדש. מים קיימים. יש הרבה חול, צריך לסנן, זה מלוכלה. יכול להיות שמתחיל. זה כל מיני מושגים שלא... והנה כשנפסק המים מן הבאר, שזהו שלא כדי להרגילם לחיים טבעיים. שהרי היינו. לכן אומר הנתיב, אבל הבאר נפסקה כי תמצאו קצת מים של פעם, אבל לאט לאט מתחילים לשתות כמו בני אדם. עכשיו מסוים הם אומרים דבר אחד. העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המצרים. רואינו לארץ ישראל לא נמצא. ואמרו, למה הביתם אותנו אל המקום אנחנו כבר רוצים? אתה מעביר אותנו מרמה ניסית שלנו. תמינים ולשבעת תמינים. אבל אני רוצה קודם להבין את הפרשנות הזאת. ומתוך ההנהגה הניסית, באים עם ישראל ועומדים, אתם תחרישום. לא יודע לזה שאנחנו מתכוננים מלמטה. אנחנו את הקדוש ברוך הוא במדבר, הם היו 10 ניסיונות. זה הנס. למשל הוא העגל. כי מה היה בעגל? בעגל אמרו, זה נפריש, לא ידענו מה היה לו. תרדת מן האף. אז הם רוצים קום עשה לנו, שיחליף את משה, לא שיחליף. הניסיון שמנסים בשנה ה-40 הוא מסוג אחר לגמרי. מה אתה רוצה מאיתנו, משה? הגעת משה בהנהגה הניסית, באר. אבל לא זה ולא זה, אנחנו לא נעמוד את זה. משה רבנו לא יודע מה עושים עם הטענה. הסלע, זה היה לפני 40 שנה אחרי ים סוף. אז לקחת את המטה והקיטה בתיים. המטה אשר נהפך לנחש, נהפך מנחש. אתם רוצים להבין באיזה שלב אתם? כבר לא צריך. אנחנו בשלב יותר עמוק. לא רואים את המים האלה בסלע. בורך הוא משגיח מהחלון. שילמה להחזיק מטה ביד. הנה התשובה. הנה המטה לעולם הבא, היותר נמוך כי זה יותר גדול. נתחיל במים. יש צור שפעם עוד הרכיבהו על במות הארץ ויוכל תנובות שדי, איך? מהסלע ומהצור מוציאים. משה רבינו נופל, ואז העם לא קיבל תשובה למה שהוא ביקש. מצב שהוא נמצא. עם ככל העמים שבאים ורואים סלע אז קודחים אותו ובסוף יוצאים ועושים השתדלות ונכנסים מים בדבר השם. זה בכלל פלא. זה לעם קשה לקלוט. לא מצליח. עכשיו אולי מובן יותר איתכם יחד גמרא מפורסמת. הגמרא מספרת על שני אמוראים, רב חיסדא ורב אמנונה, שירושה לי להעיר הערה היסטורית לפני שאני קורא, כי יש לה חשיבות רבה להמשך. רב המנונה נחשב תלמיד חבר של רב חיסדא. לא רבו, אלא גם לא חברו, אלא תלמיד חבר. רש"י מגדיר תלמיד חבר במסכת עירובין על רב המנונה ורב חיסדא בדף היומי שלנו היום, שרב המנונה היה תלמיד חבר, זאת אומרת כמותו, אלא שלמד ממנו דבר אחד או שתיים. זו הגדרת רש"י. בואו תראו מה קורה פה בסיפור עם המבוגר יותר, עם הרב חבר והתלמיד חבר. רב חיסדא, הרב חבר, ורב המנונה, התלמיד חבר, הבו יצבי בסעודה. ישבו בסעודה, הם נמצאים בבבל. הייתו לקמיו, הביאו לפניהם לסעודה, סמרי ורימוני. הביאו לפניהם תמרים ורימונים. שניהם שבעת המינים, נכון? רימון הוא מספר 5 ושבעת המינים. חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית שמן ודבש. שקל רב המנונה, לקח רב המנונה, שקל זה לא שקל, התלבט, שקל זה לקח. לקח רב המנונה, בריך, התמרי ברישה. בריך קודם כל על התמרים. אמר לו רב חיסדא, אני מתרגם מיד, אני קורא את זה מבפנים ומתרגם. לא סבר לימר, לא סבור אדוני, להדה אמר רב יוסף, ואיתמה רבי יצחק. כל... הוא פונה אליו בגוף שלישי. זה נדיר מאוד. ואומר לו, האם אדוני לא סבור שהקדימה בברכות, הרי יש דין קדימה בברכות, על איזה פרי מברכים קודם, שדין הקדימה בברכות הולך לפי הקדימה לארץ. קודם מברכים על חיטה, על לחם, אחר כך על שעורה, אם יש לפניי תאנה ורימון, אני אומר קודם כל בורא פרי העץ על התאנה, ואחר כך אוכל את הרימון. וכך הלאה. אז אם כן, שואל רב חיסדא, הרימון הוא חמישי, והתמר הוא שביעי. אמר לו, כן, אבל אתה מתעלם מדבר אחר, אמר לו רב המנונה. יש הרי ארץ באמצע. ומי? התמר שני לארץ, לאיזה ארץ? השנייה. וזה חמישי לארץ הראשונה. עד כאן שיחה, שנראית שיחה הלכתית קלאסית בין שני המוראים. להוציא את הדיבור המאוד מכובד של רב חיסדא לרב המנונה, לא סבר לימר. אבל גם זה קורה הרבה. ופתאום איזו מין התפעלות משונה. אמר לו, ראינו שהמורה אחד מסכים עם השני, ראינו הרבה פעמים. ופה לא רק הסכמה. אמר לו רב חיסדא המבוגר יותר, ודאי המבוגר, הרב חבר, לרב המנונה, מן יאהיב לה נגרי דפרזלה ונשמעינה. ביטוי נדיר מאוד. מי ייתן לנו רגליים של ברזל, מסביר רש"י, ונשמעינך נשמש ונלך אחריך תמיד. כזה דבר אדיר אמרת עכשיו. שמה? שמברכים על תמרים לפני רימונים, כי זה שני לארץ השנייה וזה חמישי. אם היו לנו רגליים של ברזל, היינו הולכים אחריך ומשמשים אותך תמיד. אני משוכנע שאם היינו עושים מין כתב חידה פשוט לילדים בכיתה א', והיינו נותנים שתי אפשרויות הלכתיות ומדגישים עם קו אדום את ארץ וארץ, שתי האפשרויות הקיימות פה היו עולות. זה לא חידוש כזה גדול. אז רב חיסדא מסכים עם רב המנונה, בסדר? לכן אומר הרב חבר לתלמיד חבר, אני רוצה לשמש אותך. לשמש זה לא לשמוע עוד רעיון. להיות תלמידך, משמשך, אתה רבי ומורי. ומילא תשמש אותו, אבל מה הרעיון הזה של רגליים של ברזל? זה נשמע בכלל ממגרש אחר. נגרי דה פרזלה. אתם מבינים שתלמיד חכם רוצה לשמש תלמיד חכם אחר, אני יודע מה, עם שתיים. נגרי דה פרזלה, זה הביטוי. הרב קוק מעריך בזה. אני לא רוצה להעריך בקריאת הדברים בפנים, הדברים מופיעים פה במקור 9. אבל הארץ השנייה מקיפה את מה? אנחנו זוכרים את ארץ זית שמן ודבש. הארץ הראשונה את מי מקיפה? חיטה, שעורה, גפן, טעינה ורימון. ההבדל הוא כבר אמרנו. חמישה הראשונים הם הפירות עצמם. השניים האחרונים הם התוצרת. רב חיסדא ורב אמנונה יושבים בבית המדרש. אפילו לא בבית המדרש בארץ ישראל, הם המוראי בבל שיושבים בבית המדרש בבבל. הם ודאי לא חקלאים שעובדים באדמתם בארץ ישראל. שני הארצות האלה הם לא רק פעמיים ארץ. הם מתארים שתי צורות של קשר בין יהודים לארצם. יש מי שמתקשר לארץ בגלל התוכן העמוק של הארץ, של רצון השם בארץ הזאת, של קדושת הארץ. זה סוג אחד. זאת הארץ הראשונה. יש חמישה, חיטה, שעורה, גפן, טעינה, רימון, כמו חמישה חומשי תורה של מילים ראשונים שמופיעים בארץ הראשונה. פה לא מתוארת התוצרת, התכלית, מה יוצא לי מהקשר החקלאי שלי לאדמה, אלא הערך עצמו של הגפן כמו שהוא. לא הגפן הנותן את פירותיו, הגפן מפני שהוא גפן. החיטה מפני שהיא חיטה של ארץ ישראל. בארץ השנייה המאוחרת מתוארים אנשים מסוג אחר. הם קשורים לארץ לא בגלל הפרי עצמו, העת, אלא בגלל פריו של העת, התכלית, התוצרת, מה יוצא לי מכל הסיפור. זה מתחיל בזית שמן, זה מגיע כבר לאחד שאולי שוכח בכלל את התמר, הוא עוסק בדבש, כמה קילו דבש יצא לי. איש הארץ השנייה, כשאתה שואל אותו מה טוב בארץ, הוא אומר, היא נותנת המון דבש. איש הארץ הראשונה, אתה שואל אותו מה יש בארץ, הוא אומר לך, זו ארץ גדולה, עם קדושה מיוחדת, עם פירות מיוחדים, עם עצים מיוחדים, ואתה מחכה שהוא יגיד לך מה יוצא מהעצים, והוא לא אומר לך. כי זה לא מעניין אותו בארץ הראשונה. רב חיסדא ורב אמנונה יושבים בבית המדרש. ורב אמנונה בפשטות לוקח את התמרים ומברך עליהם לפני הרימונים. ורב חיסדא מתפעל ושואל אותו למה, ורב אמנונה אומר לו פשוט. היהודי הזה הוא אולי שביעי ברמת הקשר העמוק שלו לקדושתה של הארץ, לרוחניותה של הארץ, לערכה של הארץ. אבל הוא לארץ הפשוטה הזו, התכלס, לארץ החקלאית, קרוב הרבה יותר ממה שהרימון קרוב לארץ הראשונה. גדולתו של האיש הזה הפשוט, שקרוב לארץ הראשונה, מקדימה את הברכה לו מאשר את הברכה לאיש ההוא שהוא חמישי לארץ הראשונה. האיש ההוא של הרימון יודע המון המון תורה על הארץ, אבל הקישור שלו אליה הוא רחוק יותר מהאיש ההוא השני לארץ, שקשור אמנם לארץ התחתונה, הפשוטה, התכליתית, הטכנית הזאת. אבל עצם הקישור שלו לארץ הזאת, זה עצמו מקדים אותו לברכה. רב חיסדא שומע את רב אמנונה ומתפעם.
והוא אומר לרב אמנונה, מן יהיב לה נגרי דה פרזלה. מי ייתן לנו רגליים של ברזל? מה זה עושה בבית המדרש רגליים של ברזל? מי ייתן לנו את הכוח להידבק בך, אדוני ראש הישיבה, ראש בית המדרש, עם הרגליים של הברזל? מי ייתן לנו מגפיים עם בוץ להיכנס איתם לתוך בית המדרש כדי לעדן את המגפיים ולהסביר את בית המדרש? הכוח שלך רב אמנונה לראות בשביעי גדול הרבה יותר מן החמישי, כי הוא קרוב יותר לברכה בארץ מהחמישי הרחוק יותר מהארץ הראשונה. הוא הכוח להצליח לחבר את נציגי שני הארצות האלה, הארץ העליונה הקדושה הגדולה המרוממת והארץ הזאת הפיזית המטריאליסטית הטכנית התכליתית שעוסקת בכמה דבש יותר. מזה מתפעם רב אמנונה, רב חיסדא מרב אמנונה. הוא מבקש להיות תלמיד שלו, אבל לא לשמוע את דיברותיו, אלא הוא מבקש שיזכה אותו הקדוש ברוך הוא ברגליים של ברזל, כדי להיכנס עם האדמה הזו לתוך בית המדרש של רב אמנונה. זה המהלך. עם ישראל נמצא על מפתן הכניסה לארץ. הוא כבר מבין את הארץ, אבל הוא עוד לא מבין את רב אמנונה. הוא כבר מבין שהארץ הזאת היא ארץ זרע וטעינה וגפן ורימון, אבל הוא עוד לא מבין מה באמת המיוחד בזית שמן ודבש של הארץ הזאת. את זה הוא לא מזכיר, ויש לנו גם במן. במן יש לכם דבש שיוצא מצלעים? שמן שיוצא מצור? יש לכם דבש שיורד מהשמיים, פילת לא. אתם יודעים איך לוקחים סלע ומוציאים ממנו דבש? זה נראה לכם חולים מדי. אתם קשורים עדיין אל הארץ בחמישייה הראשונה של הארץ. זרע, טעינה, גפן, רימון, לא בתוצרת, בתכלת, בטובה של הארץ ובפירותיה. וכאן, אילו היינו זוכים, היה משה רבינו לוקח את המטה, מדבר אל הסלע ומראה לעם ישראל איך את אותו דבש שמקבלים במן יום יום אפשר לבד להוציא מסלע, אם מבינים מה זו השגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח. הכוח האלוקי הגדול הזה טמון בסלעים, באדמה, והקדוש ברוך הוא משגיח, ואתה לא רואה את זה. ומי שקרוב לדבש אולי רחוק מאוד מן הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא מאותם אלה שעליהם אמרנו מקודם, וישמן ישורון ויבעת. יש דבר יותר משמין מהדבש השמן האלה? הוא אוכל ומבסוט ומתרחק. אבל אם נצליח להיות רב אמנונה וללמד אותו איך השמן והדבש האלה מתחברים אל הקדוש ברוך הוא ומוקדמים לברכה, אז נלמד אותו את כל רעיון הארץ הזאת, ארץ זית שמן ודבש. את זה עוד לא מבינים לפני שנכנסים לארץ. דור ששייך להנהגה הניסית עוד לא מבין איך זה מתגלה כאן דרך סלעים ואבנים וצורים. דור שנכנס לארץ יכול כבר לא להבין איך כל מים שיוצאים מסלע הם נס לא פחות גדול ממן וצלב וענני כבוד ואוהל מועד. והמרחק שיש בין שני הניסיונות האלה הוא המרחק הגדול שמנסים לגשר עליו בשנה ה-40. המרחק בין שני הניסיונות הוא לא רק מרחק כמו שאמרנו, וזו הנקודה שאני רוצה לחזור אליה ובא לעמוד, הוא לא רק המרחק בין צורת הנהגת הקדוש ברוך הוא את ישראל במדבר לצורת ההנהגה בארץ. הוא המרחק הגדול בין המציאות של דור שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו אבל לא מתגלה לו, לדור שהקדוש ברוך הוא מתגלה לו כל בוקר ליד האוזן. זו מציאות שטובעת הנהגה אנושית שונה לחלוטין. בצורה גדולה מאוד, וכדי שנרד עם זה לפרוטות מעשיות, אני רוצה לסיים את הדברים בפסיקה מרתקת של החזון איש. פעם הזכרנו את החזון איש הזה בהקשר לגמרי אחר. פעם דיברנו על הנושא של אהבת ישראל, וקראתי לדברים האלה אהבת ישראל שיעור חזון איש. אני מבקש אבל הפעם לראות את אותם הדברים מתוך הראייה של שתי ההנהגות, אבל לא איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, אלא איך אנחנו מבינים את השינוי במהלכים. שונה לחלוטין. החזון איש נדרש בדברים שיש לו, אני מקדים הקדמה של חצי דקה, לסוגיה הלכתית מעניינת מאוד של יחס למחללי שבת, אולי אפילו למומרים. יש דיונים היסטוריים מה בדיוק היו השאלות שעמדו לפני החזון איש. יש כמה טוענים שהוא ענה לשאלה ספציפית. כך או כך, החזון איש אומר פה דברים ברורים. הוא נכנס לסוגיה של דין מחלל שבת בפרהסיה. הוא אומר שחייבים לדון את הדין הזה היום בצורה שונה לחלוטין מהמציאות שהייתה בזמן קדום. זה נשמע מוזר, כי זה נשמע איזו מין התפשרות כזאת. מה, האם חילול השבת הפך להיות חמור פחות? מסביר החזון איש חס וחלילה. חילול השבת איננו חמור פחות. הוא חמור באותה מידה. אבל ההנהגה המחויבת במציאות כזאת שונה לגמרי מההנהגה המחויבת במציאות הזאת. הוא מסביר את עצמו. הוא מסביר את עצמו דרך סוגיה שדנה בענייני הצלת נפשות בשבת. האם חובתי לחלל שבת כדי להציל כל נפש? או שאין חובתי לחלל שבת אלא כדי להציל נפש של מי שמקיים את התורה? החזון איש קובע חד משמעית שכל הדינים שחובתי לחלל שבת שייכים רק למי שהוא אחי בתורה ובמצוות, אינם שייכים היום בכלל. זאת אומרת, את הדברים חריף, ואחרי שהוא דן בהם הלכתית, הוא קובע את הקביעה הבאה. ונראה, הוא לא מזכיר בכלל את המילה מדבר. הוא גם לא משתמש בקודים של הנציב על נס והשגחה. הוא מדבר על השגחה גלויה והעלם. זה מה שאנחנו קראנו לפני רגע בקודים, נס והשגחה. ונראה באין דין מורידין. דין מורידין הכוונה היא בבור. האם מעלים? כלומר, מחללים שבת כדי להציל מהבור את מי שאינו שומר תורה ולא מתייחס וכו' וכו' וכו', או לא? אומר החזון איש, אין דין מורידין לבור, אלא בזמן שהשגחתו יתברך גלויה. מעניין למה. למה דין מחלל שבת בפרהסיה השתנה לחלוטין? כמו בזמן שהיו ניסים מצויים, ויותר מאוחר הוא משמש בת קול, וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית לאין כל. כולם רואים. והכופרים אז בנליזות מיוחדת והטיית היצר לתאוות והפקרות. כל אחד רואה, האדם הזה שמנותק מתורה, הוא בכלל לא שייך, הוא הורס את כל המציאות, כמו שאנחנו היינו מתארים היום להבדיל. לכל אחד יהיה ברור מה חומרתו של מרגל. הוא רואים את קושש העיתים ביום השבת, הורס את כל ההרמוניה בין הקדוש ברוך הוא לישראל. הוא הופך את המדבר, רואים את זה במציאות. אז היה ביאור הרשעים גדרו של עולם, שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורענויות לעולם ומביא דבר וחרב ורעב בעולם. אז אם בא קורח ועדתו ומדיחים את הדור, נו, אז ברור מה צריך לעשות. אז האדמה פותחת את פיה. אגב, היא פותחת את פיה, ועם ישראל כל כך רגיל לניסים, שאחרי שהיא פותחת את פיה הם באים מיד באופוזיציה ושואלים למה עשיתם את זה. תגידו למה? אתם המיתם את עם השם. אחר כך אומר אהרון, גמרנו, די, לא נעשה את זה יותר, אנחנו נוכיח את זה בדרכים צמחוניות. מטות, והמטה הטוב יפרח. והנשיאים באים ורואים שרק מטה אחד פרח. נו, ומה כתוב אז? הם באים, רואים את המטות, רואים שמטה אהרון פרח, ויראו, ויקחו איש מטהו, רק חסר שם וילכו הביתה. מה קרה? אז כל אחד נו זה. 40 שנה הם התרגלו שזה קורה כל יום. מה ההבדל בין מטה אחד פורח מתוך 12 לכל בוקר מן ליד האורך? וביום שישי מנה כפולה. יש בעיה גם בניסיות הזאת. אבל מאידך, הניסיות הזאת אומרת ברור שכל אחד מבין מה המסוכן מקושש העתים. נו, אז אפשר לטפל במקושש העתים כמו שצריך. דור המדבר הוא מדינת הלכה קלאסית. הוא מדינת נס. הוא מדינה שבה אין שום בעיה לבוא ולהגיד למשה רבינו, רבותיי, אתם רוצים לדעת, אני בכלל לא רוצה את העניין. בבוקר הקדוש ברוך הוא יודיע. תמתינו. אבל מה קורה שהקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות? ובטח שיש שמן בתוך הצור ודבש בתוך הסלע, אבל לא רואים. וכשאני מצליח להוציא דבש ושמן מהסלע ומהצור, כיוון שאני לא רואה, ואולי אני כבר דור שלישי שלא רואים, כי אבא שלי כבר לא ראה, וסבא שלי גם כבר לא ראה, אז אני בא ואומר, רבותיי, כשאני הוצאתי את הדבש, ואני הוצאתי את השמן, ופתאום באים ומכניסים לי פה כל מיני מושגים, רוחניים כאלה שלא ממה הם רוצים. ואז, אבל בזמן ההיעלם, איום החזוני שהוא מסמך היסטורי אדיר. אבל בזמן ההיעלם, ההיעלם של ראיית הקדוש ברוך הוא, שנחרטה האמונה מדלת העם, החזוני שכותב את זה אחרי השואה, ערב קום המדינה, קום המדינה, שנחרטה האמונה מדלת העם, אין במעשה הורדה גדר הפרצה. אז את מקושש העצים, מה היה צריך לעשות לו? להוריד אותו בבור. לסקול אותו. היום אותו מעשה הוא לא גדר לפרצה, תקשיבו לביטוי של החזון איש, אלא הוספת פרצה. שיהיה בעיניהם כמעשה התחשה והשחתה, סליחה, השחתה ואלימות חס ושלום. וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון. שומעים, חזוניש? עכשיו, הרי למה אמרו לנו מורידים ואין מעלים? מה, כי יש מצווה להוריד בבור? כי צריך לתקן עולם במלכות שדי. אבל אם אותו תיקון מקלקל את העולם, משחית, אז אתה טוען שאתה צדיק ואתה רוצה להחזיר את העולם כך. אתה יודע איך עושים את זה. אבל אנחנו לא נמצאים במדבר. ויש הלם. אנחנו עוד לא נמצאים במציאות הניסית הזאת שאפשר בבום אחד לעשות את הכל. ואז מה עושים, אומר החזון איש? ועלינו להחזירם, את מי? את אלה שלפי המשנה היה צריך להוריד בבור. עלינו להחזירם באבותות אהבה. ביטוי אדיר. אבותות זה החבלים שאיתם משתמשים בבור כדי להוריד. השתמשו באבותות האלה, אבל באהבה. ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגע. גדולתו של פוסק הדור. מה זה לראות את אותו המעשה שהוא ההגדרה ההלכתית פה במציאות הזאת כאלימות והשחתה? אותה פעולה היא פעולת שחיתות שהיא נעשית במציאות שהיא לא מציאות. שאין את ההשגחה הגדולה הזו הברורה כל כך, שהמשגיח מן החלונות נותן לנו להתמודד פה וללמד אחד את השני שאת הגשם הזה מוריד הענן, אבל הכל ישבור חוץ. זה יותר מסובך. ובמציאות כזאת הדבר המסוכן ביותר הוא לנסות לכבוש את הכל באיזה מין חזרה למדבר בבום אחד ולעשות ככה מדינת מדבר. זה מפחיד. זה מפחיד אחד את השני. זה מפחיד חברתית. זה בסדר. אין שאלה מה עם הרוב הדמוקרטי בחטא המרגלים. הרי הרוב קבע שלא נכנסים לעם. ודאי שאין שאלה. כי הקודש ברוך הוא קבע שכן נכנסים. אבל אחרי שנכנסים לארץ, ואין את משה שאומר בוקר ויודע השם, אז ההנהגה הופכת להיות הרבה יותר מסובכת. והדברים הפשוטים של מורידים הופכים להיות לאתגר גדול של אבותות אהבה. זה מערכת שונה לחלוטין שעם ישראל עובר אותה בשתי תקופות שונות לגמרי. הניסיון הגדול לעמוד בנט והניסיון הגדול לעמוד בטבע. ובין שני הניסיונות האלה יש את השנה הזאת ה-40 שבני ישראל מגיעים שם לאיזה מין תחילת דרגה של לקחת מים נורמלי, אבל עדיין לא להבנה של געגועים לארץ שמוציאה שמן ודבש מהסלעים. רק שזה מתחבר, רק שיודעים לעמוד בניסיון של הטבע, יש לנו את הכוח, או יהיה לנו את הכוח, לחזור ביחד להנהגה הניסית הזאת שמתוארת ברמב״ם שם בסוף בהלכות משיח, שהוא, רק הוא, יהיה, אומר הרמב״ם, דומה למשה רבינו, ומחזיר את ישראל לאביהם שבשמיים. ערב טוב וקיץ טוב.